שלום לכולם, אנחנו ממשיכים עם התוכנית שלנו יסודות בחוכמת הקבלה, איתנו הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום, שלום לכולם. היום אנחנו לומדים על חופש הבחירה. אם אנחנו נסתכל על החיים שלנו, אנחנו נראה שאנחנו לא כל כך הרבה, או שאין לנו כל כך הרבה בחירה חופשית בימינו, ואם אנחנו נקרא מחקרים מדעיים אחרונים בנושא, נראה שלידה, מוות, תכונות אופי, אפילו אומרים השקפה פוליטית, כל זה מוגדר על ידי הסביבה, החברה, או שזה נתון מראש בצורה גנטית. זאת אומרת, הטבע לא משאיר לנו שום בחירה, אבל אנחנו רוצים לבחון את זה מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה. בעל הסולם כתב על זה מאמר שנקרא חופש הבחירה, ובואו נתחיל לברר אותו. שם הוא מתחיל ואומר שמתוך ארבעת הגורמים הפועלים על ההתפתחות שלנו ומגדירים את הבחירה החופשית שלנו, נקבע, הגורם הראשון נקרא המצא, מצא האדם, זה אותה אינפורמציה התורשתית, ה-DNA, אני לא יודע אם אז כבר גילו את ה-DNA כשהוא חי בתחילת המאה ה-20. הרב לייטמן, לא, כנראה שלא, אבל יש כאלה רשימות. מיכאל, כן, בחוכמת הקבלה זה נקרא רשימות. הוא אומר שכל המחשבות, רעיונות, הכל מאבד את צורתו הקודמת ומגיע אלינו בצורה של איזושהי נטייה, תכונות, זה הגורם הראשון, המצע. הוא אומר, אנחנו לא בוחרים כלום. הוא אומר שהגורם השני, זה יותר מעניין, זה משהו שלא משתנה. זאת אומרת, יש בכל מצע כזה גורמים שמשתנים ואינם משתנים, כמו הדוגמה שהוא נותן עם החיטה לדוגמה, הרב לייטמן. כלומר, אני לא יכול לשנות את עצמי בצורה קרדינלית. אני נולדתי, אז נולדתי כגבר עם איזה שהם קווי אופי מסוימים וכן הלאה. יש בי משהו, אבל במסגרת זה אני יכול לשנות משהו. והמסגרת עצמה, אותה אני לא יכול לשנות. כלומר, אנחנו אפילו יכולים לראות את זה מתוך החיים שלנו, על עצמנו, מתוך הניסיון, שישנם בנו כאלה נתונים שאי אפשר לשנות. מיכאל, לדוגמה אפילו נותנים דוגמה של חיטה, שמחיטה תמיד תצא חיטה, מזרע של חיטה. הרב לייטמן, נכון, לא יכול לצאת מזה שום דבר אחר, אבל תחת השפעתה של הסביבה, עוד איזה שהן השפעות, אנחנו יכולים לשנות את האיכות הפנימית המסוימת של זה, אבל זהו. נו, תלוי כמובן באיזה סביבה נשים אותו. מיכאל, אז זה הגורם הגימל כבר. זה כאשר התכונות האלה שנתמנו בנו מצד הטבע, כלומר ישנן תכונות שלא משתנות וכאלה שכן יכולות להשתנות תחת השפעתה של הסביבה. זו נותן דוגמה, שאם האדם לדוגמה קמצן מהטבע, אז אם אתה תשים אותו בסביבה מסוימת, ששם יש נגיד מותרות, אז יכול מאוד להיות שהתכונה הזאת, הרב לייטמן, יצא ממנה בדיוק ההפך. מיכאל, וזה פשוט לא התפתח פה. והגורם הרביעי זה השפעות חיצוניות, דברים הנמשכים מן החוץ, נגיד האקלים, משבר, שכן יכולים להשפיע על אותה התכונה של, נגיד, קמצנות. אם אנחנו חיים בחברה נורמלית, הכל בסדר, אז זה לא מתפתח. אבל עכשיו, אם יהיה איזה משבר עולמי ויהיו בעיות, אז ייתכן מאוד שזה ישתנה. שוב, ארבעת הגורמים האלה הם פועלים על האדם בו זמנית, הרב לייטמן, בו זמנית, ובשילובים שאינם מובנים לנו. כלומר, אנחנו לא מבינים בצורה ברורה מה קורה כאן איתם. הדבר היחיד שאנחנו צריכים להבין זה באיזה תלות בהם אנחנו נמצאים, ובאיזה מצב בכל רגע נתון אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים להשפיע עליהם, בצורה סלקטיבית. כלומר, בכיוון מסוים, עם מטרה מסוימת, זה העיקר אצלנו. איך לקבוע, איך להגדיר שמה שאנחנו רוצים, מה כדאי לנו לקבל מעצמנו, מאחרים, מחינוך הילדים, מעוד דברים, ואיך להשפיע עליהם. בכל רגע נתון, באיזה רמה וכן הלאה. מיכאל, אז יוצא, אפשר להסיק מסקנה כזאת, שהגורם היחיד שאותו אנחנו יכולים לשנות, זה הסביבה. הרב לייטמן, כן, ורק. אבל הסביבה זה לא סתם סביבה, אנחנו צריכים קודם כל להבין מהי המטרה הסופית. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים לקבל כתוצאה מהיגיעה שלנו, מהפעולות שלנו. אולי אנחנו נשקיע הרבה מאוד בחינוך, אבל כתוצאה אנחנו נקבל כלום. נורא תלוי על מה נלחץ, מה נרצה לשנות. צריך להבין איפה הגבולות של האפשרויות שלנו, מהם האמצעים הטובים ביותר שיש לנו לשם כך, איך אפשר להגיש את זה לאדם שהוא בעצמו ייקח חלק בשינוי שלו, וכן הלאה. כלומר, הכל כאן תלוי לא רק בנו, אלא באובייקט עצמו ובסביבה. מיכאל, אז יוצא שהתורשה והסביבה, אלו הם הגורמים שברמה תת-הכרתית משפיעים על האדם. תורשה מובן, אם בחרתי כבר איזושהי סביבה, אז מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, לפי הפסיכולוגיה וכן הלאה, אם כבר בחרת סביבה, אז ב-100% הסביבה הזאת משפיעה עליך. אתה לא יכול להיות בסביבה שלא תשפיע עליך. הרב לייטמן, אפילו אם אנחנו לא בוחרים בצורה ברורה, אלא אנחנו תמיד נמצאים בקשר עם איזושהי סביבה, אז בכל זאת זה משפיע עלינו, פחות או יותר, בצורה יותר ברורה, פחות ברורה, אפילו בדרך כלל זה לא מובן לנו לעצמנו. איך אנחנו שמים את עצמנו תחת השפעתה של אותה הסביבה. אולי אני אפילו לא רוצה להיות בקשר עם הסביבה הזאת, ובכל זאת היא מאוד משפיעה עליי. כלומר, כאן אנחנו צריכים לערוך עבודה מאוד רצינית, עבודה במחקר, כדי שהאדם יגיע להכרה שהעיקר בשבילו, זה לברר מהי הסביבה שלו, מה משפיע עליו. והנסיבות שבהם אנחנו נמצאים, הדומם נאמר, אולי זה משפיע עליי יותר מכל דבר אחר, יותר מהאנשים, יותר מהכל. מכוון אותי לאיזה שהם פעולות ותגובות לחלוטין לא פרקטיות. כלומר, צריך לחקור בצורה מאוד יסודית את ההשפעה על האדם בכל הפרמטרים, דומם, צומח, חי והאדם. כלומר, גם הדומם, אתה אומר, אומר מיכאל, משפיע על האדם, הרב לייטמן, כמובן, מה מזג האוויר לא משפיע, משפיע. מיכאל, מצב הרוח, הרב לייטמן, כמובן. על ההרגשה האישית שלך, על הכל. והסביבה, הבית שבו אני נמצא, העיר שבה אני גר, אני לא מדבר על אנשים. אני מדבר על כל היתר, על מה שנקרא הדומם. זה הכל מאוד משפיע עליי. קח אדם, שים אותו באיזה מקום אחר, קח אותו ליער, שם או משהו, אתה תראה אדם אחר לגמרי. כלומר, זה לא הסביבה, מבחינה הסביבה האנושית, אלא הטבע הסובב אותו. לזה אני מתכוון. מיכאל, יש כאלה מקרים שבהם אם הרבה אנשים מסתכלים על אדם אחד, הוא לא יודע את זה, אבל בכל זאת הוא מרגיש איזושהי השפעה עליו, הרב לייטמן, כן. מיכאל, נאמר שאם אתה נמצא ליד איזשהו אדם שנמצא בדיכאון, זה יכול גם לעבור אליך, הרב לייטמן, לחלוטין. מיכאל, ואם בחברה שנמצאת בדיכאון, אז מובן שזה עובר, הרב לייטמן, כן. מיכאל, אם כך, אז אתה אומר שהכל קובע את המטרה, או נקבע על ידי המטרה. אז איך זה יוצא שאני, מה זה נותן לי כאינדיבידואל להיות תחת השפעתה של סביבה? מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, איך אני יכול להשתמש בזה? הרב לייטמן, כיוון שבעזרת הסביבה אני יכול לשלוט בעצמי. אם אני מערכת סגורה, ואני לא יכול לעשות שום דבר עם עצמי, ואיך שאני לא אסובב את העניינים, זה עדיין כלב שרודף אחרי הזנב של עצמו, לא יצא מזה כלום. כיוון שיש לי תכונות מסוימות שלי. ואם אני אפעל מתוך זה, זה תמיד יהיה אותו אני. מה אני יכול לעשות כדי שזה לא יהיה אותו אני, אלא כביכול שאני אצא מתוכי וישפיע על עצמי מן החוץ? איך זה אפשרי? בשביל זה, אומרת לנו חוכמת הקבלה, היא נותנת לנו עיקרון מאוד ברור. הסביבה, אם אתה בצורה ברורה, סלקטיבית, תתייחס לסביבה, זה טוב, זה לא טוב לי, זה אני רוצה שישפיע עליי יותר, זה ישפיע עליי פחות, בצורה כזאת אני בוחר את המקורות שישפיעו עליי.
как-то сам...
אני איכשהו...
и подставляю себя под их воздействие.
בוחר אותם, מסווג אותם.
таким образом я управляю.
ובצורה כזאת, אני שולט על עצמי. ולא בצורה ישירה, אלא דרך הסביבה. אולי אני צריך להיות שעתיים תחת השפעה של קבוצה אחת של אנשים, שלוש שעות תחת השפעה של קבוצה אחרת, לשמוע שם איזושהי מהדורת חדשות, לקרוא משהו מעיתון, להיכנס לאינטרנט. כל זה אני צריך לנהל. אלו השפעות חיצוניות אני בוחר על עצמי. כיוון שבצורה כזאת אני יוצר את עצמי, ממש יוצר את עצמי. כלומר, זהו תהליך של הבנייה שבו אני בונה את עצמי, זה מה שחשוב. ובזה חופש הבחירה שלי. כזה חופש, כזאת הזדמנות נתן לנו הבורא. מיכאל, אפשר להגיד שכל פעולות האדם בעולם הזה מוגדרים וקבועים מראש, הכל חוץ מההשתוקקות לרוחניות, להתפתחות רוחנית, כותב בעל הסולם, הרב לייטמן. גם בנוגע להתפתחות הרוחנית, לאדם יש נטייה מסוימת, הוא מרגיש משהו שמושך אותו. הרי בעולם שלנו אנחנו לא סתם ככה זורמים, שאנחנו נמצאים בתוך איזושהי מערבולת. מערבולת, אם אנחנו מסתכלים אחורה, נגיד, אם אני מסתכל ממרום 70 שנותיי, אני מסתכל מה עברתי, אני רואה איך כל הזמן כיוונו אותי למשהו, למרות שלפעמים זה היה זרמים חזקים שנשאו אותי מארץ לארץ, מחברה לחברה וכן הלאה. אבל זה היה איכשהו, זאת הייתה תנועה מכוונת, שלא כוונה על ידי, אבל זאת הייתה תנועה מכוונת, ובשלב מסוים בדרך ניתנת לי האפשרות לקחת לידיים את ההגה, נאמר, את המשות, ולכוון את הספינה שלי, את הסירה שלי, לאיזשהו זרם, אולי לאיזשהו נער אחר. אני צריך להבין את זה, להכיר בזה. בכל זאת, לקבוע איזה מפרשים אני צריך לשים. צריך איכשהו לשלוט בדברים האלה, בכל זאת. בגורל הקטן שלי. זה ניתן לאדם, ובעיקרון האדם הוא לא מבין את זה. 99.9% מהאנשים לא מבינים את זה, אבל בכל זאת ישנם אנשים מסוימים שמנסים איכשהו לכוון את עצמם לאנשהו, אבל גם כן לא מבינים מה לשם מה ואיך. עכשיו בזמננו שאנחנו חיים בכאלה זמנים מאוד סוערים, שבו מה שהזרמים סוחפים אותנו לא ברור לאן, מתגלה חוכמת הקבלה. והיא מסבירה לנו שכעיקרון יש לך הזדמנות להשפיע על גורלך. חופש הבחירה יש לך. למרות שפועלים עליך הנתונים האלה, הראשונים שלך, הבסיסיים, יסודיים, אבל זה לא משנה. בכל זאת, יש לך הזדמנות, אפשרות, דרך הסביבה להשפיע על עצמך. אתה רק צריך כל פעם לבחור סביבה יותר ויותר נכונה. מה זה אומר נכונה? זה אתה צריך לבחור. כלומר, לא בוחרים סביבה. סביבה כבר מוצאים ונכנסים לתוכה. ולבחור סביבה צריך לפי המטרה העומדת לפניך. אתה צריך לבחור מטרה בחיים, ובהתאם לזה לבחור סביבה. אם אני רוצה להיות מוזיקאי, או צייר, או איזשהו גנב, או איזשהו משהו, או איזה מלומד. אני בהתאם לזה בוחר סביבה שבה אני רוצה לפתח את עצמי, כדי להיות קרוב יותר אל אותה המטרה שמושכת אותי, שאני חושב שהיא הכרחית עבורי. מיכאל, כלומר, כל אותם עשרות אלפי שנים של התפתחות האדם, לא היה לו חופש בחירה, אבל בשלב אבולוציוני מסוים, מופיע באדם חופש הבחירה, הוא כביכול בטעות מוצא איזושהי סביבה, וגם זה עדיין לא חופש הבחירה, אלא כאשר הוא כבר נמצא בסביבה הזאת, משם ואילך איך הוא עובד עם הסביבה הזאת. הרב לייטמן, כן, המידה שבה הוא מתבטל בפני הסביבה כדי לקבל ממנה את כל הכוחות וההשפעות, זה הכרחי להשגת המטרה. פה חופש הבחירה, מיכאל. כלומר, הטבע דורש מאיתנו בחירה הכרתית. זה שסתם שמו אותי באיזושהי סביבה, נולדתי לאיזו משפחה, באיזשהו זמן, ברור שזה לא תלוי בי. ומובן שכל זה משפיע עליי. אבל כשאני כבר נמצא בתוך סביבה, בעיקרון כוכב ככה בעל הסולם, המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר לא מטעם מחשבותיו ומעשיו הטובים הבאים לו בהכרח בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה המביאתו לידי המחשבות והמעשים האלו. האדם כל פעם משיג את השכר שהוא מתקדם למצבו המתקדם יותר. כלומר, המחשבות הטובות, מחשבות רעות לא באות ממני. הרב לייטמן, לא, אבל מה לעשות איתם? זה כן ממך. מיכאל, או איך לעשות ככה שברגע הבא תהיה לי מחשבה טובה, זה תלוי בי? הרב לייטמן, כן, תלוי בך. כלומר, כלפי העתיד אתה יכול כאילו לתכנת, כביכול לתכנת את עצמך. כביכול, כי בכל זאת כדי לפתח בך עוד יותר חופש בחירה, אז בכל זאת יעשו לך ריסט על כל הסטים שעשית, כדי שאתה תשקיע עוד ועוד יגיעה, כדי להתכוונן יותר נכון על המטרה. זה כמו שכשאתה נכנס מהים אל תוך איזשהו נהר, ואחרי זה יש פניות כאלה וכאלה והתפצלויות, וככה מכוונים אותך, ואתה כבר צריך ללכת בעצמך. אז שוב, להיות אדם טוב ולא רע, לעשות מעשים טובים או רעים, זה לא תלוי באדם. או שכן. הרב לייטמן, לא. רק בזה שהאדם בוחר את הסביבה שלו, אחרי זה, כפועל יוצא מתוך זה, אתה כבר עושה פעולות טובות, הוראות, ומה גם תמיד. לנסות לעשות כך שבהתאם לרובד הקודם, אתה עושה פעולה טובה כלפי עכשיו. כלפי המדרגה הבאה, אתה עושה מעשה רע. אז המדרגה הבאה תהיה טובה יותר. ולא להתייאש, אם מרים לך את המדרגה הבאה, אתה רואה, אז אתה בעצם לא מה שחשבת. זה כדי ככה לדחוף אותך. מיכאל, מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, יש כזה דבר גורל, שאי אפשר לשנות את זה וזהו, אפילו טוב, רע. הרב לייטמן, כמובן שיש גורל, ומלכתחילה זה טמון בכל אחד מאיתנו. לאיזה מצב אנחנו צריכים להגיע? תלוי בנו, רק הסגנון של איך אנחנו מתקדמים אל המטרה הסופית הזאת, אל המצב הסופי שלנו, והאמת, מלבד זה, אין שום דבר אחר. כלומר, אני בהכרח אגיע אל אותו המצב שקבעו לי. וגם עכשיו אני מתקיים מתוך אותו המצב. כלומר, למעשה אני נמצא שם, אבל כדי לממש את חופש הבחירה שלי, אני נמצא כאן. מיכאל, כלומר, כשאנחנו מדברים שאי אפשר לשנות את הגורל, המשמעות היא המטרה הסופית. להגיע לתיקון, גילוי הבורא, זה הגורל של כולם. הרב לייטמן, כן. מיכאל, ואיך להגיע לזה, זה תלוי באדם. הרב לייטמן, זה חופש הבחירה. כאן מתבטא ההבנה של מחשבת הבריאה, תוכנית הבורא, הסכמה עם תוכנית הבורא, והמסירות שלך, היגיעה שאתה משקיע, כשאתה רוצה להצדיק את התוכנה הזו, כאשר ההתקדמות לקראת המטרה בדרך כלל היא כנגד האגו שלך. מיכאל, אני שואל יותר בפשטות, לא כלפי התיקון הסופי, גמר התיקון, אלא כלפי עם מי להתחתן, איזה ילדים יהיו, איזה בעיות יהיו, וכן הלאה וכן הלאה. איזה עבודה, זה גורל? אומרים, יש גורל. כלומר, זה אפשר לשנות, הרב לייטמן. זה מורכב. בעולם שלנו בצורה פרקטית, כיוון שבשביל זה אתה צריך כבר מבעוד מועד לחנך את הזוגות העתידים האלה, שיבינו את משמעות, מטרת החיים, איך ממשים את המטרה, עד כמה הם מוכנים, לאסוף אותם במידת המוכנות שלהם, ההבנה של מה הם צריכים להקריב, להפך במה הם צריכים לעזור זה לזה ולתמוך זה בזה כדי להשיג את המטרה הזאת. כלומר, כאן צריכה להיות עבודה מאוד רצינית. אני מקווה שאם לא בדור שלנו, אז בדור הבא אנשים יתחילו לעסוק בזה, כיוון שבסופו של דבר האנושות תגיע למצב איפה שעל בטוח הם יהיו מנותקים מכל, לא יוכלו לפתור בעיות משפחתיות, הם לא ירצו להתחתן, לא ירצו ילדים, לא יבין להשמה כל זה, עד כדי כך שאפילו היצר המיני יהיה בהם כפו. כלומר, זאת בעיה שתיפטר כבר דרך שאלת האיסורים. מיכאל, מצד שני, למה לשנות משהו, אם אני מבין, מאמין, שיש איזשהו כוח עליון, והוא מוליך אותי. הרב לייטמן, הוא מוליך אותך בדרך האיסורים, ובזה אתה לא מי... אתה לא מיישם את עצמך כאדם, אם אתה לא עושה את זה, אתה כמו בהמה, מיכאל. אז אם אני לא עושה איזושהי יגיעה, הכוח הזה פועל עליי, הרב לייטמן, כמו על בהמה, ובאותו הרגע אתה נקרא בהמה ולא אדם. אדם אתה נקרא רק באותו הרגע שבו אתה עצמך רואה את המטרה ומשקיע מאמצים להתקרב אליה. מיכאל, כלומר, ההתפתחות האבולוציונית היא תמיד בוחרת בייסורים. הרב לייטמן, זה לא איסורים, זה הרגשת אותו החיסרון שעכשיו אתה צריך למלא בפעולות שלך. איך אחרת אפשר? אם אני נמצא קילומטר מהמטרה שלי, אז אני מרגיש שאני צריך לעבור עוד קילומטר, שאני צריך עוד לעשות משהו. כמובן שזה מעורר בי איסורים, כי אני כבר רוצה להיות במטרה. אבל מצד שני, אני צריך להבין שהתנועה אל המטרה הזאת, זה לא שאלה של קילומטר, אלא זה שאלה של שינוי בי של תכונות פנימיות. מיכל, אפשר להגיד ככה, שבעולם הגשמי, האדם לא יכול לשנות כלום. רק את המצבים הרוחניים שלו, שם הוא יכול איכשהו להשפיע עליהם. הרב לייטמן, כמובן, והעולם הגשמי ישתנה בהתאם לזה. העולם הגשמי בכלל, אפילו הטבע הדומם והצומח והחי, והטבע הדומם צומח והחי הפנימי שבאדם, זה הכל ישתנה בהתאם למידה שבה אנחנו נשקיע כוחות כדי להשיג את מטרת הבריאה. מיכאל, אני אשאל בצורה אינדיבידואלית כזאת. נאמר, נגיד היום כותבים שאנחנו נמצאים על סף מלחמת העולם השלישית. השאלה, אם יש גורל האנושות וזה כבר תמון, מה יהיה שתהיה המלחמה הזאת? הרב לייטמן, לא, העתיד לא מוכתב, שום עתיד לא מוכתב מלבד המצב הסופי. מיכאל, אז רק המצב הסופי הוא מוכתב. הרב לייטמן, כן, ואיך להגיע? אתה, זה לאן שאתה חותר בסירה שלך. מיכאל, ואיך זה שיש אנשים שמנבים את העתיד? הרב לייטמן, לא, הם לא יכולים להיות בטוחים ב-100%, את העתיד אפשר לשנות. אני אגיד לך יותר על כן. תלוי איזה אדם ותלוי איזה עתיד. אם אתה מדבר סתם על אדם מהרחוב, אז אתה יכול לראות את עתידו, כיוון שהוא לא משתתף בבנייה שלו. הוא לא מעצב את העתיד שלו, מיכאל. אז אנשים שמרגישים, יש להם, הם יותר רגישים, יכולים לראות. הרב לייטמן, כמו שאתה רואה על ילד, לאן הוא מתרוצץ, מה הוא עושה, מה יצא ממנו. מיכאל, אז כל המגדי העתידות האלה למיניהם, הם מדברים על המצב העתידי של האדם, הרב לייטמן, לא האדם, זה בהמה. וגם הם נמצאים בדרגת הבהמה. פשוט עם תכונות קצת יותר רגישות. הם יותר בהמות מאותו האדם. דרך אגב, בהמות מרגישות חיות, מרגישות בצורה מאוד ברורה את הדברים האלה. מיכאל, כן, הם יכולים להרגיש את העתיד. הרב לייטמן, כן? כלב ליד בעל הבית שלו מרגיש. מיכאל, כלומר, יש אנשים שהם קרובים יותר לטבע, נאמר, לדרגת החי, והם יכולים להרגיש את המצב העתידי, הרב לייטמן. כמובן, אבל זה לא מה שהאדם יכול לשנות. מיכאל, אז אתה אומר שההתפתחות של כל האנושות, אם אפשר להגיד ככה עכשיו, כאשר הרבה אנשים כבר יש להם חופש הבחירה, אז קשה לנבא את זה. או בלתי אפשרי. אפשר להגיד? הרב לייטמן, אני לא הייתי אומר שלהרבה אנשים יש חופש בחירה, יש להם הזדמנות. אבל הם לא משתמשים בהזדמנות הזאת, בשביל זה הם צריכים להגיע לחוכמת הקבלה, הם צריכים להבין איך לעשות את זה. הם צריכים להיות בתוך קבוצה, תחת השפעתה של הקבוצה, ולעורר על עצמם אנרגיה מסוימת, כוח מסוים, כדי להתקדם בכיוון מסוים. זה משהו שאין להם. מיכאל, כלומר, אדם שעוסק בחוכמת הקבלה, הוא מעורר על עצמו צורה מסוימת של השפעה, של אור, הרב לייטמן, השפעתו של הטבע עליו, כן. השפעה מוגברת של הטבע. גם ככה הטבע כל הזמן הוא משפיע עלינו, מקדם אותנו, ואם אנחנו נכנסים לקבוצה, אז אנחנו בצורה כזאת מעוררים את השפעתו של הטבע עלינו בצורה יותר עוצמתית. ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים, אנחנו מזרזים את ההתפתחות שלנו. מיכאל, מה, אנחנו מעוררים איזשהו כוח ומה, הרב לייטמן, והוא מוביל אותנו קדימה, הוא מפתח אותנו מבפנים. מיכאל, לאן אנחנו יכולים להגיע עם זה? הרב לייטמן, במצבנו הפנימי להשתוות הצורה עם הבורא. מיכאל, שאומר מה? הרב לייטמן, תכונת ההשפעה והאהבה, לזה מוביל אותנו הטבע. רק שכל האנושות בינתיים מתקדמת לזה בדרך של איסורים. ואם אתה מתקדם בעצמך, אז את האיסורים האלה, להפך, אתה הופך לטוב ואהבה. כלומר, תכונת האהבה וההשפעה מתגלה כחיבור בין בני האדם. הרב לייטמן ממנו, אנחנו מקבלים כוח שמפתח אותנו בצורה של טוב. מיכאל, אז אפשר להגיד שהטבע, דרך כל מיני סוגים של איסורים, שזאת ההתפתחות הטבעית, מוביל אותנו לזה שאנחנו נתחבר איכשהו, כיוון שרק שאנחנו מאוחדים, מחוברים, אנחנו דומים לבורא. הרב לייטמן, נגיד. או, אומר מיכאל, אנחנו בעצמנו בצורה הכרתית, הרב לייטמן, מבלי להמתין לאיסורים או לשום דבר, אנחנו בעצמנו, כבר מתוך זה שאנחנו מבינים מחוכמת הקבלה לאן הטבע אמור להביא אותנו, אנחנו רואים שאנחנו לא נמצאים באיזושהי התקרבות לבורא, אנחנו כבר מרגישים את זה כאיסורים, למרות שהאיסורים האלה למעשה לא קיימים. אנחנו מתארים את זה לעצמנו. ואז אנחנו יכולים להשתוקק לחיבור, למשוך על עצמנו. אור העליון הסובב, מה שנקרא, והוא יפתח אותנו מהר יותר מאשר את כל האחרים. מיכאל, אז אם אני יורד למדרגה נמוכה יותר, כמו בעל חיים, הטבע במשך מיליארדי שנים ייחד תאים עד שזה יתפתח לאיזשהו אורגניזם מורכב יותר, ואנחנו רואים שזה דבר טוב, כלומר, הפכנו לאורגניזמים מורכבים יותר, שמרגישים יותר, נו, מובן, הטווח של הרגשות הוא הרבה יותר רחב מאשר אצל המבה, נאמר. אז אני מבין שאותו הדבר, הטבע, הוא דוחף אותנו לאותו הדבר רק בדרגת החברה, להתחבר בצורה כזאת. הרב לייטמן, כן, אתה תיארת את זה יפה. בשכל וברגש, במחשבה, אם אנחנו נשיג מצב שיהיו לנו הרגשות משותפות במערכת אחת, אם השכל שלנו יהיה מתוך מערכת אחת, אז אנחנו נהווה כזאת חברה עוצמתית שתהיה בדרגת הבורא. כלומר, אנחנו נעלה מעל לכל הטבע, לדרגה של נצחיות ושלמות. מיכאל, כלומר, מצד אחד זה טוב שכולנו שונים, ואנחנו רואים שהטבע מפתח אותנו, האינדיבידואליזם גדל. הרב לייטמן, זה הכנה מבעוד מועד על שהוכנה על ידי הבורא כדי להביא אותנו לשלמות ונצחיות, מיכאל. אז מה זה? בכל זאת, אם אנחנו מאוד שונים, זה טוב, נגיד כמו איברים בגוף, הם מאוד שונים וזה טוב. הרב לייטמן, מה שאנחנו רואים בטכנולוגיה, במחשבים, בהכל, הכל בנוי על פלוס מינוס, מינוס פלוס. מיכאל, אז אם אני מבין משהו משותף, זה המטרה זה לשרוד, שכל האורגניזם הוא חשוב יותר מהחיים של איזשהו איבר מסוים. נאמר, הרב לייטמן, כן, אבל פה זה להפך, זה תכונת האינטגרליות, ההתכללות, שכל חלקיק הוא חשוב כמו כל יתר החלקים וכמו כל החלקים יחד. כלומר, אנחנו פה לא מוותרים על שום דבר, לא מקריבים שום דבר. מיכאל, אז במה אנחנו צריכים להתחבר כלפי אותה המטרה? הרב לייטמן, אנחנו צריכים להתחבר באותה המטרה, ולשם המטרה הזאת היא כל הזמן להתחבר עוד ועוד כדי להשיג אותה. המטרה הסופית זה החיבור השלם בינינו. כלומר, אנחנו צריכים כל הזמן, כל הזמן בינינו. להתחבר יותר ויותר להשגת אותה המטרה. אז המטרה זה, כמו שנאמר בחוכמת הקבלה, זה הדבקות עם הבורא. הרב לייטמן, המצב המשותף שלנו, שבו כולנו יחד מתחברים, בלב ונפש, זה נקרא בורא. כלומר, מה שאנחנו נרגיש, זה יקרה בורא. מיכאל, אז נותר רק לאנשים להגיע להבנה המשותפת של מה זה בורא, כיוון שכל אחד מבין בורא מה זה, איך שהוא מבין. הרב לייטמן, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, שמהמצב הראשוני הזה, כתוצאה מהשבירה, הכל השתלשל, והגיע למצב הנמוך ביותר שבו אנחנו נמצאים היום, אז אנחנו כולנו עולים חזרה לשורש המשותף שלנו. וזה בעצם העיקרון ומטרת ההתפתחות שלנו, מיכאל. וזה מטרת, וזה חופש הבחירה. הרב לייטמן, חופש הבחירה זה להתקדם לזה לא על ידי איסורים ומכות, אלא מתוך ההשתתפות הפרטית שלך. מיכאל, דרך החברה, הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, תודה רבה, זאת הייתה תוכנית, חופש הבחירה, עד הפעם הבאה, כל טוב.